ערב שבת בין השמשות, פרשת תולדות. פרשה שבה האוכל הופך להיות המנוע הראשי של העלילה. יעקב קונה את הבכורה בנזיד עדשים מאביל, ויצחק שולח את עשיו להכין לו מטעמים כדי שיברכהו לפני מותו. מה הקשר בין מאכלים לברכה? מה יותר חשוב? מה אוכלים? איך אוכלים? או עם מי אוכלים? החקלאי ואיש האוכל, הידי אופאים, ידבר איתנו על תרבות האכילה במקרא ובעם היהודי, ואיך כל זה קשור למייסד החסידות ישראל בעל שם טוב. שבת שלום, הידי אופאים.
שבת שלום, דוב.
תשמע, היה לי קשה ללמוד את השם שלך. יש לך שם שנשמע כמו איזה שם מיסטי. צריך לפענח זה... אותו בקודים.
ננסה לעבור עם זה בשדה התעופה.
נו, מה באמת קורה בשדה התעופה?
שואלים את אשתי.
מה, אתה דרוזי, כן. אתה צ'רקסי, מה אתה בדיוק?
בפעם האחרונה שאלו את אשתי, היא בטוחה שאני הבן זוג שלה, אם הכל בסדר.
אם הוא לא הכריח אותך לעלות למטוס. אז מה זה באמת, הידי?
הידי היה אחד מגיבורי המלך דוד, בספר שמואל, אחד עם איתי, ריבי, גיטי, כל החבורה הזו.
אז מה, ההורים חיפשו משהו שאף אחד לא נתן, פשוט?
בקיבוץ היה עניין של או תנ"ך או פלמ"ח, אז הלכו על תנ"ך, ואופאים...
אבל תנ"ך אקסטרים, כאילו, שמות נדירים מאוד. מזל שקראו לך יכין או בלשצר.
בלשצר. ואופאים זה ענפים של עץ, ובדקל בין אופיו תשכון ליד וחיפת זהב.
וגם, לקחת את זה מיוחד, כי השם קורא רוזנצוויג.
אז הוא לא בדיוק מקורי, מפני שאבי, אביו היה מושינסקי, אבל הוא מעולם לא פגש אותו, הוא נרצח בשואה, והאב המאמץ היה רוזנצוויג, ואבי גילה את זה בגיל מאוחר יחסית. צוויג, רוזנצוויג הוא ענף שושן, אז בעברות השתמשו בענף, ו... אמרו אופאים.
שאופאים זה דווקא בדרך כלל עץ שיש לו נכון, נוף גדול, נכון. נוף רחב.
כן. מה אנחנו יותר, שורשים או ענפים?
שאלה טובה. כן. אז בוא נבדוק את זה בפרשה. אמרתי שאתה חקלאי ואיש אוכל, יש לך משק גם בצפרירים, גם בערבה, רשת של מכון אורגני, נכון? אתם חקלאות אורגנית, נכון. עם כוונות וייחודים, ותכף נדבר על זה בהמשך. אבל אתה גם חוקר תרבות אוכל, כתבת מספר ספרים על אוכל, שיש לנו פה חלק מהם, ובאמת הפרשה הזו כל כולה תבשילים, ריחות, הדרך שזה בא, עובד עלינו, על תודעתנו, על החיים שלנו. וזה מתחיל באמת בסיפור הקלאסי של התאומים, יעקב ועשיו, שהתרוצצו כבר בבטן אימם רבקה, ונאמר לה שיש ביניהם יריבות, יריבות גורלית שתמשיך לעד כמעט, ואז בעוד הם נערים, אנשים צעירים, כל אחד הולך לו לכיוון שלו, כן? עשיו נאמר עליו שהוא איש צעיד, איש יודע צייד, איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. איך אתה מבין את החלוקה הזו מן הדמויות?
אז זו באמת חלוקה מעניינת, מפני שבדרך כלל היית מחלק, נאמר, בין איש צייד לאיש שדה. הוא לא אותו אדם, זה הציידים לקטים הקלאסי, כלומר, יש את זה של הכאן ועכשיו. אני רעב, אני הולך ותופס לי איזה איילה, או בתקופה שלהם עוד לא הייתה כשרות, אז יכול להיות שזו הייתה איזה ארנבת, אי אפשר לדעת. ויש את מי שזורע לשנים או לימים, והוא איש השדה.
השאלה אם זו הכוונה איש שדה. האם איש שדה זה חקלאי, או איש שדה שבגלל שהוא עורב כל היום לחיות, לצות אותם, אז הוא בשדה. אז
הוא מין איש שטח כזה.
כן, איש שטח.
אבל על יעקב... נאמר שהוא איש תם יושב אוהלים, שזה כמעט בטלן. כלומר, מה הוא תם יושב אוהלים? תם הוא אחד שלא עוסק אולי ב... לא מתאמץ כדי להתקדם, והוא יושב באוהל, הילד של אמא שלו.
כן, מתחת לסינר של רבקה.
נכון, אבל יחד עם זה, הוא זה שמכין את הנזיד, ונזיד לוקח לו זמן להתבשל.
כי הוא למד במטבח של רבקה לבשל נזידים.
אבל הוא צריך עדשים. הוא צריך איכשהו להשיג עדשים. אז או שצריך לגדל אותם, או שצריך לסחור בהם. וגם כשהוא אחר כך מונה את אביו, הוא מחליף את בשר הצייד, הוא תופס שני גדיים צעירים.
לא, הוא אמא שלו. אבל זה רגע שלו, מאוחר כן. יותר. תגיד, מה אתה לומד מהסיפור הזה של הנזיד? ויזן יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה, והוא עייף. ויאמר עשיו אל יעקב, אל עיתני נא מן האדום, האדום הזה, כי עייף אנוכי. כן, ואז הוא אומר לו, יעקב, מכרח היום את בחורתך לי, ובאמת נעשה שם הדיל המאוד מאוד משונה של הבחורה ביד נזיד העדשים. אבל מה הסיפור של נזיד העדשים? מה המקום של העדשים בעולם הזה שאנחנו קוראים עליו?
אז אולי שווה להתעכב רגע על העניין שיעקב ועשיו הם תאומים. בכלל, המפגש עם תאומים, גם במיתולוגיה היהודית המאוחרת יותר, אצלי הרבה פעמים הם שתי פנים לאיש
של
אחד.
של אותו אדם.
של אותו אדם. כלומר, אני חושב שיעקב ועשיו מצויים בנו עד היום. לא היה באמת פירוק.
כל אחד הוא גם יעקב וגם עשיו. גם יצחק וגם ישמעאל.
נכון. והעניין הזה, הקונפליקט הזה, הוא הקונפליקט הפנימי שלנו. הוא לא סתם חוזר מהשדה והוא עייף. הוא גם פעמיים כותבים על עשיו שהוא עייף. פעם אחת הוא חוזר מהשדה עייף, ופעם השנייה, אל ייתני מן האדום, האדום הזה כי עייף אנוכי. כלומר, זה איש, זה הצרצר בעצם. עשיו הוא מין איש שכשהוא רעב, הוא יוצא לצוד. יעקב...
אימפולסיבי.
אימפולסיבי. מתעייף, הוא אוכל. עייף, רעב, אוכל, עייף, ישן.
מיידי, כאן ועכשיו.
ויעקב, אסטרטגי. קודם כל צריך להכין נזיד. ואז כשהוא מזהה את ההזדמנות, הוא אומר, תמכור לי את הבחורה. עכשיו, עשיו, כמה פסוקים אחר כך, הוא ויבז לבחורה הזו, כן? הוא, כלומר, עשיו לא מחשיב את הבחורה הזו בכלל, מכיוון שבעת שהסיפור הזה קורה, יעקב...
יצחק.
יצחק, אני. הם חיים בעוני. איזה... כן. איזה, וגם הראיות החיים של עשיו, כן? מה אני עכשיו חושב על בחורה, מה אני חושב על ירושה? מחר נמות. אני כל היום בשדה,
אז
כל היום מסכן את עצמי.
אז באמת הוא איש ההווה, איש ההווה של הכאן ועכשיו, לעומת יעקב, החושב לטווח החוק. מה זה היה אומר, מה הם אכלו אז באופן כללי, החבר'ה האלה?
אז זה מעניין.
הדשים זה היה הדבר הבסיסי ביותר בעצם?
אתה יודע שזה לא סתם הדשים, זו פולנטה.
פולנטה.
פולנטה, זו שאנחנו מכירים שעשויה מתירס. מקורה הוא קדום בהרבה.
תירס לא היה פה.
לא היה פה תירס, אף על פי שהשם העברי שלו תירס, על שם טורקיה, היא מכיוון שכשהגיע תירס מאמריקה לאירופה, הספרדים והפורטוגלים לא ידעו מה לעשות איתו, אבל למזלם בדיוק באותה תקופה, נמלטו הרבה יהודים מזרחה, ועצרו בסלוניקי ובאיזמיר ובאיסטנבול, ועד היום ביידיש לתירס איך קוראים? טרקיש ויצן. חיטה טורקית. היהודים הם אלה שנסו את זה לטורקיה, שם התירס. אבל את הפולנטה אכלו גם, יוסף פלביוס מתאר, חיילים שאוכלים פולנטה למרגלות המצדה במחנות שלהם, חיילים רומים, מפני שזו שיטת הבישול העתיקה ביותר. כך עדשים, כך חיטה, כך גרעינים קשים, תוסיף להם מים ותבשל עד שיתרקחו. נכון,
אז מי המין פולנטה הבסיסית?
זה יותר
בסיסית,
קל מלחם אפילו.
בלי טיבול בטח, בלי מלח, בלי פלפל.
אז
בלי
מלח, הדברים... אנחנו יודעים שדווקא היה להם.
זה היה יקר.
זה היה יקר. ובכלל, אנחנו יודעים שרוב המטבח שלנו היום, זה שהיום מתהדר בכל העולם בתור המטבח הישראלי, ופותחים מסעדות על ימין ועל שמאל בניו יורק ובאירופה, השקשוקה לא הייתה, כיוון שהגווניות ופלפלים לא היו. צ'יפס לא היה, כי תפוחי אדמה לא היו. אפילו פירות וירקות שהיום אנחנו מכנים בשמות שונים, כנראה נראו אחרת לגמרי. האבטיחים והשומים שבני ישראל בצאתם ממצרים מתגעגעים אליהם, הם לא האבטיחים והשומים שאנחנו אוכלים היום. ובטח שלא באזורים שבהם הסתובבו.
אז מה היה להם תכלס לאכול?
אז התזונה הייתה בשר.
בשר.
מעט חלב. שהיה תוצר לוואי של הבשר, שידעו לשמר אותו במידה כזו או אחרת בצורת יוגורט או חמאה. ומי שהצליח לזרוע, יכל לקצור יבול דל מאוד של חיטה, אם החיטה, של חיטה דלה, והחיטה הזו, אגב, הרבה פעמים נגמרה בממגורות הרבה לפני שהגיעה החיטה החדשה.
אז הדשים זו הייתה אופציה נוספת.
נכון, הדשים גם לא הרבה שעויות וכן הלאה, ובעונות השנה השונות יכלו ללקט או לגדל אורוגולה למשל, או שומר, או קולורבי, או חסה, או אבותיהם הקדומים, שהם כולם ממש מהאזור שלנו.
אז בקיצור, אין הרבה אוכל בבית. יעקב רוקח את הנזיד, הוא יודע מה הוא עושה, יש מחשבת זדון מאחורי הנזיד הזה? הוא עושה את זה בכוונה?
לא סתם, נזיד וזדון.
שסב יחטוף את הריח הזה כשהוא בא הביתה, ופשוט ירצה לאכול ולא אכפת לו כלום.
זה מזכיר לי את הסיבה שאני מקפיד לבשל ארוחות שבת מהודרות. מפני שילדיי עדיין צעירים. ואני יודע שאם ידבק בהם התאווה לטעם הזה, המאוד מושקע שלי, הם ירצו לחזור הביתה. ואני חושב שזה הסיפור בנזיד. הרבה פעמים יציעו לך סטייק, אבל אתה, במצבך הנפשי, תרצה אוכל מנחם. תרצה איזה אורז שועית, תרצה איזה מרק קובה. תרצה
אוכל
איזה
של אימא.
של אימא שלך, אולי אימא שלי לא ידעה לעשות מרק קובה. אבל גם שלך לא. אבל כן, אוכל שהוא מציע נחמה, שזה איזה מין פחממה, חמה, סמיכה, שאתה יכול לאכול בכף. לא צריך להתאמץ על הלעיסה שלה, לא צריך להתאמץ על הצייד שלה. היא נמצאת.
ממש, כן, יש בזה משהו כזה.
כן, ואם אתה חוזר...
נותן שלווה, נוסח שלווה, לאכול נזיד חם ביום חורף קר, נשמע בהחלט מפתה.
תראה, עד היום, האוכל של עמי האזור פה, של האנשים הפשוטים, זה הפול מדמס במצרים, או החומוס באזור שלנו, כלומר זה עדשים, זה שועית, או חומוס, לא מחימצה, לא משנה, שמבשלים הרבה זמן, ואתה קם בבוקר ויש לך...
אז מה אתה אומר בעצם? שיעקב מכין לו פה אוכל כזה, מנחם, אוכל של אמא, אוכל שהוא באמת לא יוכל לעמוד בפניו, או שהוא מנצל את ההזדמנות?
אז תראה, לייחס, יעקב זה שאלה, כלומר, אם נחזור לרעיון שיעקב ועשיו שניהם מצויים בי, אני חושב שברוב הימים אני מעדיף להיות עשיו.
כן, אתה איש צייד ישדה, לא?
אני לא צד כל כך, אבל אני כן...
אתה הולך עם מגפיים, אתה נראה כזה קארבוי. אפילו יש לך זקן.
יש משהו בבלתי אמצעיות של לצאת אל השדה ולקחת מה שהשדה מציע, לעומת התכנון, יש משהו קיצוני, אני תמיד רוצה להיות קיצוני. אתה יודע, אני לא מצליח רוב הזמן, אבל אני רוצה להיות קיצוני, אני רוצה ללכת לקצוות, אני רוצה השראה גדולה, אני רוצה יצירה גדולה, והרבה פעמים אתה מוצא את עצמך בין הסירים, בתכנון מקדים, ויעקב, גם בהמשך חייו, אחר כך, הרבה פעמים, וגם בפרק שלנו, הוא הרבה פעמים מאוד מתוכנן, מאוד מחושב, וזה הדיסוננס הזה, זה הקונפליקט הפנימי שמצוי בתוכנו, ומי מנצח.
תגיד, יש משמעות שזה היה אדום? כי סב אומר, על איתי נינה מן האדום האדום הזה. יש משהו בצבע האדום שעושה פה איזה עבודה?
אני חושב שאם אני נזכר באוכל שאני גדלתי עליו מבית סבתי, שאהוב עליי מאוד, אבל היה אפור ברובו.
מה אתה גדלת?
אני גדלתי...
אמרנו כבר, באשכנזי, ניצולי שואה.
ממש ממזרח פולין.
הורים שהיה להם מקררים גדולים בבית, שם היחסר, נכון?
נכון, בדיוק ככה.
עם הרבה קופסאות מרגרינה.
מרגרינה ושימורים.
ושימורים.
ואם אתה רוצה, אבא שלי תמיד היה אומר, אתה רוצה לחם טרי מהיום, הקפאתי בדיוק, תבוא עוד יומיים.
אצל אבא שלי לא היה בעיה, לחם עד שבוע, צריך לאכול אותו, לא יעזור כלום.
הם זוג שחי לבד, הוריי היקרים, יש להם בבית שני מקררים ודיפ פריזר, ובדיפ פריזר יש רק לחם, יש פריזר אחד עם בשר.
ומה אמא שלך שואלת אותך דבר ראשון שאתה בא הביתה? מה אכלת? לא שואלת אותך מה אכלת?
אמי היקרה היא בת קיבוץ, אצלה זה אף פעם לא היה עניין.
היה חדר אוכל.
היה ילדת שמנת מה שכינו, אז היה להם שוקולד, כשאבי... התגלגל בארצות אירופה וברח מארץ לארץ, אמי אכלה שוקולד ושמנת, ולא אהבה את זה, ועוד העזה לסרב. אז אצלנו בבית יש את ילדת השמנת ואת השורד. הדבר הזה בא מהשרידות, אבל אם תחשוב על האוכל הזה של סבתא שלי, או של הקיבוץ, זה אוכל אפור, זה אוכל שעושה חשק בגלל הנוסטלגיה אולי, אבל דמיין את הפרקה שמתקיגה לך, המרק האהוב עליי, מרק גריסים עם קציצות לחם, עם מעט שומן.
שמע מדהים.
אוכל משגע. אבל עכשיו תדמיין אותו עם חריימה. אדום, אדום. משהו כזה, מטובל, משהו עשיר.
יעקב הבין שמה שהמרוקאים אומרים, שאתה אוכל קודם כל עם העיניים, זה נכון.
העיניים והריח. הרי הוא מגיע,
זה כבר מציף אותו.
מה זה? ניחוח, ניחוח זה געגועים. כל הסיפור של ניחוח, הוא, הרי בגן עדן כנראה לא היה צריך ריח, הצמחים גדלו מעצמם.
ניחוחות האוכל הם געגועים לאמא, לסבתא.
הם, כן, הם יכולים להיות געגועים להמון דברים. אתה יודע, אנחנו
לילדות.
לפעמים אתה עובר ליד איזה, אני כשאני נוסע לפעמים לקיבוץ של סבתא שלי,
יגור.
זכרה לברכה, מריח רק את האוכל של חדר אוכל, אני לא רוצה לאכול אותו, אבל יש בזה איזה
טעם של הילדות.
מתיקות, כן.
טוב, תשמע, יש לנו עוד הרבה מה לדבר בפרשה על אוכל ומאכלים, אבל נצא רגע להפסקה, כבר נחשוב. שבת שלום, שבתם אלינו בין השמשות לפרשת תולדות עם החקלאי ואיש האוכל, הידי אופאים, שבת שלום לך.
שבת שלום.
אנחנו פה בענייני מזון, הניחוחות של נזיד העדשים של יעקב עולים באפינו, ודיברנו על, על המשמעות של העדשים והצבע שלהם, אבל בואו נעבור הלאה לפרשה המעניינת הזו, שמספרת לנו על, גם על כך, שיצחק היה חקלאי הראשון של אבותינו. לא רק שהיה חקלאי, אפילו היה חקלאי מצליח. כן, הוא זורע בארץ ההיא, בארץ גרר, בשנה ההיא, ומשיג 100 שערים, פי 100 ממה שהוא זרע, שאני מניח שבעולם העתיק זה היה תנובה מאוד מאוד רצינית.
גם בעולם הזה. המעבר מנדודים לחקלאות,
בין אברהם ליצחק בעצם.
נכון, הוא באמת השלב, אגב, של כל תנועה משמעותית בעולם. אגב, גם בחיי הפרטיים, המעבר מהנדודים של המשפחות שלי, שלנו באירופה, והנרדפות והפוגרומים והשטייטלך הקטנים במזרח פולין, הוא בדור אחד, מאז שאבי עלה כילד ניצול בראשית ימי המדינה, שלושתנו, אחותי, אחי ואני, שלושתנו חקלאים בארץ ישראל.
אבל אם אמא שלך לא הייתה קיבוצניקית, זה היה יותר מסובך.
אתה יודע, אני לא בטוח, זאת אומרת, נכון, אני חושב שהרבה מרגשות הנחיתות של ילדותי שהובילו לכך שרצינו, שאני רציתי או בחרתי בכיוון הזה, נבעו מבני הדודים הצברים, השזופים שלי בקיבוץ, שהיו הולכים יחפים על אספלט רותח ורוכבים על אופניים בלי רמה, מצוללים בעמוקים וכן הלאה.
ולועגים לספרים וללימודים.
כן, אבל היה עוד משהו. היה, כשהיינו ילדים, היה בבית הספר שיעור מולדת. זאת לא הייתה מילה גסה או לא מילה פוליטית. והיה לי מורה בבית הספר היסודי נערץ, שקראו לו יעקב שורר, זה שכתב את מגדירי הפרחים. והוא היה מוציא אותנו, גדלתי בחיפה, והיה מוציא אותנו לנחל שיח, הוא מלמד אותנו על הקטלה ועל הדבורנית ועל הכיסוס ועל האספרג החורש, וטבע בנו באמת, באמת, באמת אהבה לארץ ישראל.
מורה אחד.
מורה אחד, זה מה שצריך.
הבן אדם צריך מורה אחד, טוב, כמו שצריך.
נכון.
אז אתה אומר, דרך זה התחברת, ויצחק גם כמתחבר לארץ, עובדה גם שהוא לא עוזב את הארץ, מעולם לעומת אבי ולעומת בנו, והוא באמת מסתובב פה באזור והולך...
אבל צריך לשכנע אותו, כשהוא מעוניין לרדת מצרימה...
אז עוצרים אותו.
הקדוש ברוך הוא אומר לו, תן לי צ'אנס, הבטחתי לך שאני ארבה את זרעך, את כל זרעך, גם את החיטים. תן לי צ'אנס, אתה צריך אמונה. חקלאי, בניגוד לנווד ובניגוד לצייד ואיש שדה, בניגוד לעשיו, צריך אמונה.
שהוא זורע ויהיה מה לקצור, אה?
הרי זה הפלא הכי גדול של הטבע. עבור רבים זה הסבר לקיום אלוהים בכלל. איך אתה יכול 100 שערים להשיג מזרע אחד 100 שערים? כלומר, על כל זרע צומחת שיבולת פי 100. זה אותו חומר, מאיפה זה קורה? זה אלכימיה. והדבר הזה הוא אמונה, והיא היסוד של עם יושב בארצו. להגיד, הגשם ירד ביתו, השמש תזרח בזמנה, והיבול יעלה.
הארץ תיתן יבולה. מעניין, ההגדרה של אמונה כמשהו ש... שבעצם מושרש בקרקע.
אתה מקבל את התורה במדבר, אבל אתה מיישם אותה בארץ הנושבת.
מעניין מאוד. אז תראה, זה לוקח אותנו באופן טבעי לסיפור הגדול הבא שמופיע בפרשה. סיפור קשה, האמת. ראי כי זקן יצחק ותיכנה עיניו מראות, ויקרא את עשיו בנו הגדול ויאמר אליו, בני, ויאמר אליו, הנני. ויאמר, הנה זקנתי, לא ידעתי יום מותי. ואתה שנה חיליך, תלייך וקשתך, וצא השדה, וצודה לי ציד, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי, ואביה לי ואוכלה, בעבור תברכך נפשי בטרם אמות. יצחק רוצה להעניק את הברכה שלו. לפני מותו זה רגע שאי אפשר להנמיך בעוצמתו, ובכל זאת הוא זקוק לכך שעשיו יכין לו, שיצוד בשבילו ויכין לו מטעמים כאשר אהב, ואז הוא יוכל לשחרר את הברכה. איך אתה מבין פה את החיבור הזה?
זה גם תפקידו ההיסטורי של יצחק, בתור חוליית המעבר, הצינור, מאברהם ליעקב. כלומר, אם אברהם היה איש נדודים קלאסי, איש אלוהים, ויעקב כבר היה יושב אוהלים, ויושב על אדמתו לבטח, יצחק הוא החוליה המחברת, הוא הצינור. כדי להעניק את הברכה הלאה, הוא צריך את הניחוח, הוא צריך את את הזיכרון של הנדודים. הצייד הוא זיכרון הנדודים. הוא לא בא ואומר, עכשיו בא לי אוכל מנחם, תכינו לי איזה נזיד כזה שיתבשל הרבה שעות. לא.
מה, אתה משווה נזיד לאיזה גדי רך שהרגע צלו אותו? בינינו, אני יודע שאתה...
אתה יודע שצייד זה בשר שהוא לא רך ולא הרגע צלו אותו. זה חלק מהעניין. צייד, מעצם הפעולה, אתה צד בעל חיים, כל שריריו מתכווצים.
צריך לתת לבשר
זה הכנות,
להתרכך.
אבל יש בו סיפוק רב. כלומר, כשאתה יוצא לפעולת הצייד, לא לחינם, חברות הציידים או הגברים עסקו בצייד. השפת אמת סיפר...
הרבי מיגור.
כן. דיבר על שני סוגי אש שיש בעולם. הוא דיבר על אש, האש השורפת, המחלה, שהיא אש... שהייתה בבית המקדש בהקרבת הקורבנות, וזה בבחינת לשרוף את החטאים, סור מרע, אבל הוא דיבר על אש ביתית, שאותה הוא ייחס לדמות הנשית. האש המשרפת והמחלה היא אש המלחמות והצייד, ויש גברית, ויש את האש הביתית, שהיא האש המאירה והמחממת. וזה האש במנורה שהאירה את הדביר, שהאירה את קודש הקודשים. ואולי עשיו הוא כזה, ויעקב הוא כזה, ויעקב יש את היסוד הביתי הנשי הזה. אבל כשיעקב רוצה לאזור... יצחק רוצה לאזור את כל כוחותיו האחרונים, ולהעביר באמת את מה שהוא קיבל, הוא רוצה לחזור אל האש הגדולה, הבוערת, השורפת.
אולי האש של המזבח, שעליו הוא נעקד, אולי זה גם מזכיר לו את זה?
אתה יודע מה זה... זה יפה, כי אותו מזבח שאחר כך הפך להקרבת קורבנות בעלי חיים, הוא בדיוק הסיפור הזה.
אבל למה הוא צריך את זה בשביל הברכה? בשביל באמת להתחבר למקורות שלו, להתחבר לאברהם, ואז הוא דווקא רוצה לתת את המושכות הלאה, הוא רוצה לתת לעשיו, לא ליעקב.
אז אתה יודע מה,
הוא רוצה שהמורשת תעבור לאיש צייד, איש שדה, לחקלאי, לחלוץ, לאיש העלייה השנייה, ליד גורדון, הוא רוצה שהם יהיו ממשיכי המורשת, לא הבחור מהישיבה, כמו שאנחנו הרבה פעמים רואים את יעקב אשתם, מי שואלים.
אתה יודע, זה קצת ברירה טבעית כזו, כלומר, בטבע, האמא, אם יש לה מעט מזון, היא תיתן לזה שישרוד, ומי ישרוד? החזק. ישרוד זה שיודע לדאוג לעצמו, ישרוד זה שישיג אוכל, שיודע מלחמה. ואני חושב שגם יצחק בעניין הזה, הוא מבקש המשכיות אמיתית. עכשיו, הוא עוד לא רואה את העניין של האמונה, בעיניי. יצחק הוא קורבן של האמונה, אגב המזבח. יצחק הוא קורבן של האמונה. אביו אברהם הוא זה שהיה איש החזון.
וכמעט שחט אותה על מזבח אותה האמונה.
נכון. ואולי כל חייו אחר כך יצחק מבקש לחזור אל הרגע הטראומטי הזה, אבל הוא גם רגע של...
אולי הוא ראה את אלוהים, שנפתחו השמיים, אולי זה רגע ההשראה שלו.
אתה חייב את הלהבה הגדולה כדי להגיע לרגעי ההשראה האלה.
מעניין, מעניין. תשמע, אתה מדבר כמו אדמור חסידי, אבל אני לא רואה שיש לך כובע של אדמור חסידי, ואתה בכלל לא דתי.
לא.
אז מה, מי אתה איש מיוחד במינו הידי אופעים?
ביידיש אומרים סתם העיד.
סתם העיד. יהודי סתם?
יהודי פשוט.
להיות פשוט זה לא כל כך כפשוט, כן?
נכון, על זה העבודה. על זה העבודה.
אז מה, אתה בלתי ניתן להגדרה סוציולוגית, חברתית, ישראלית.
אני חושב שהדור שלי, תראה, סבי, עליו השלום שלו, זכיתי להכירו, התחיל את חייו בחדר ובישיבה, התפקר, הלך לאוניברסיטה, כל זה בפולין, ישב בכלא על היותו קומוניסט, עלה כחלוץ ומעפיל ארצה, הקים קיבוץ, דיבר על בוריין, כתב וקרא 11 שפות, ניגן על 31 כלי נגינה.
מה זה, הקים... זה גאון?
זה לא, זה דור של נפילים.
לא, היה, היו ניגן כאלה. ניגן על 30 כלי נגינה, כן, 11 אבל... שפות.
אתה יודע,
לא כולם היו כאלה.
הוא הגיע לקיבוץ, הוא הקים, היה ממקימי הליגה נגד כפייה דתית. ואת אימי, הוא אמר לה, כך וכך בלבד. עברית, ארץ ישראל, תנך, לא שפות, לא... אתה יודע. ובעצם הדור הזה עשה לנו את הבחירה. קצת כמו שאברהם עשה ליצחק, את הבחירה. ואני כבר נולדתי מרושש.
מרושש מהמורשת התרבותית היהודית.
לגמרי. כיוון שגדלתי בבית חילוני כמעט לאחיס.
חיפאי.
חיפאי שומר הצעיר.
כן.
שזה סוג של דת אבל אחרת.
כן.
אני חושב ואימי שהייתה מפקחת על החינוך המוזיקלי וגדלתי על כל תולדות המוזיקה העברית, באיזשהו שלב אתה שואל מאיפה המנגינה? מאיפה הווה נגילה? מאיפה שכב ילדי שכב במנוחה? וברגע שאתה יודע שחריטונוב בחבד כתב את המנגינה הזאת, ויש שם כי הנה כחומר ביד היוצר, אתה אומר, רגע, פלמח חיכו מישהו, חיכו אולי את העלייה השנייה, ואז אתה מתחיל לקרוא ברל וברנר ועדה גורדון ותולדותיהם, ואתה מבין שכולם גדלו באיזה בית חסידי. ואז כשאתה לומד...
אז אתה עכשיו שב לחסידות.
אני לא שב, אני לא שב לחסידות. אני מרים מהרצפה את כל הספרים שנפלו, עושה להם פפפ, ומעיין בדפים אחדים, תלמיד חכם אני לא. מה שאני מצליח זה לתפוס דבר פה ודבר שם, ואין כזה דבר ללמוד רק חסידות כדי להבין מה כתוב בספרי חסידות, צריך איזה מילה בגמרא וקצת רשי, וקצת רדק, וקצת רמב״ם, ואז צריך להכיר גם תנ״ך, אז אני בעצם לומד מחדש עברית.
וואו, יפה. תשמע, הידי אופעים, באמת אפשר לדבר הרבה, אפילו רק על הדברים שמופיעים פה בפרשה, ובכלל, ולא גמרתי לספר כל מעשיך המעניינים, אבל בינתיים. שבת שלום לך.
שבת
תודה
שלום.
רבה.
נתראות.
תודה רבה להידי אופעים. בשבוע הבא פרשת ויצא, נקרא עם שי אביבי ומיכל איבדינסקי על אהבת יעקב לרחל, ונשאל בשפת התורה, מה זאת אהבה? שבת שלום.